שלום לכולם. אנחנו נתחיל ברוך השם סוגיה חדשה, יותר ארוכה מהסוגיה הקודמת. סוגיה שעוסקת ככה בעניין הדמיון, בעזרת השם. טוב, אז קודם כל נתחיל. הגמרא מספרת סיפור, גמרא בשבת בדף סמך מדברת על סיפור של סנדל המסומר. נדמה מה סנדל המסומר, מה איתם? היה גזרה שגזרו, ככה הגמרא אומרת, גזרו על עם ישראל לא ללכת עם סנדל המסומר. תודה רבה. בשבת. שואלת הגמרא למה גזרו על זה? בגלל שהיה פעם סיפור מאוד מאוד קשה, נקרא את הסיפור, אמר שמואל שלפי הגזרה היו, נראה בזמן הרומאים, והיו נחבאים במערות. מציאות מאוד מאוד קשה, ועם ישראל צריך לברוח למערות, כולם ביחד, גברים, נשים וטף, ולהתחבא. ואז אמרו שם, הנכנס ייכנס והיצא על יצא. אז אם ככה ניסחו איזה פקודה שם, שמי שנכנס למערה, מי שרוצה להיכנס, יסתכל טוב טוב של אף אחד, להיכנס, אבל מי שכבר רוצה לצאת, הוא לא יכול לצאת, זה רק ניסה. ולמה? כדי שלא, חס שלום יראו אותם, אם מזהים אותם אויבים, אז הורגים את כולם. סכנת נפשות. טוב, נהפך סנדלו של אחד מהם, כסבורים מהם, אחד מהם יצא. אז הם היו לוקחים סנדלים בצורה כזאת, לא כמו שלנו, אבל סנדלים בצורה כזאת שאפשר ללכת להם גם הפוך, אבל זה לא המצב הרגיל, אבל זה אפשרי בסוף. אז הם, כשהצופה מסתכל בעקבות, אז הוא רואה פתאום סנדל הפוך. באמת, זה היה מישהו שנכנס פנימה, אבל עם סנדל הפוך. פשוט צופה את זה, אז הוא חושב שבעצם מי שיצא כנגד ההוראות, ואז כסבור, אני מצטט, כסבורים הם אחד מהם יצא, וראו אויבים, ועכשיו באים עליהם. נכנסו ללחץ, לפניקה, לפחד גדול, תחכו זה בזה. והרגו זה את זה יותר ממה שהרגו בהם אויבים. כלומר, בסוף מאוד דרגי, מה זה יותר מה שהרגים? האויבים היו הורגים כל הזמן. אבל בסוף יצא איזה משהו כזה, שבעקבות הטעות הזאת, או שאנחנו נתח יותר לעומק בעקבות מה זה, בסוף יוצא שאנחנו הרגנו את עצמנו יותר ממה שהרגו אותנו אויבים. יש עוד שתי גרסאות לסיפור הזה, אני לא אומר את זה עכשיו. ואותה שאמרו, אל יצא אדם בסנדל המסומר. גזרו גזרה חכמים שאדם אסור לו לצאת בסנדל המסומר. סנדל המסומר, נגיד בערך, לא יודעים בדיוק מה זה היום, אבל סנדל עם מסמרים, בסדר, מסמרים כמובן כלפי מטה, לא כלפי הרגל, וזה בערך עזר פה בעזר, הרס פה בנזק הגדול, מחצו אחד את השני, אנחנו אמרנו דברים כאלו מזמן, לא יודע, בלי סנדלים סומרים, אז זה היה זה, ואז גזרו גזרה, על ידם סנדל מסומר. המעשה הזה היה בשבת, וגזרו על זה בשבת. טוב, זה הסיפור. עכשיו, מה שהרמב״ם מביא את הגזרה הזאת, שעד יצא אדם סנדל מסומר, שולחן ערוך לא מביא, כי שולחן ערוך מביא רק את ההלכות למעשה. להלכות למעשה אין דבר כזה תהלכן, כי אנחנו לא יודעים בכלל מה זה סנדל מסומר. לכן ההלכה הזאת היא לא רלוונטית, אנחנו לא יודעים איך זה נראה. אבל במשניות, בגמרות, ברמב"ם זה נמצא. אז זה נמצא, אבל לא למעשה. אז שמה זה נמצא? כנראה ללמד אותנו דעות, הבנות. אין פה איזה נפקא מינה הלכתית מעשית, אבל כמובן יש פה הלכה לדורות, בסדר? ואת זה הרב קוק ככה מבאר בסוגיה הזאת. בסוגיה הזו, מה שמאוד בולט, מה הרג בעצם אותם, זה הפחד, הלחץ הזה, נכון? ברוך אתה, אדוני, ברוך הבא נשאר, כל מיני לא. מה הרג אותם מאוד? זה הפחד, הלחץ. באמת זה מפחיד. מציאות כזאת קשה, כולם נמצאים בתוך המערה, מפחדים, כולם בשקט, ופתאום יש איזה אפשרות כזאת. ואז מישהו מתרגם את זה ממש ממש כבר כאסון קורה, ואז הם נחצים. אז יש פה איזה פחד שמאוד מאוד השתלט שם על ההנהגה, וגרם לכל הבלגן ולכל ההרג הזה. אנחנו רוצים להבין, או להתבונן בפחד הזה, מאיפה הוא מגיע. הפחד הוא בא מהדמיון. ולכן אנחנו רוצים ככה להתעסק, להתבונן קצת בכוח הדמיון שנמצא בתוכנו. בסדר, שנדף, בואו נראה קצת את כוחות הנפש, נגיע לדמיון, ולגמרא בפנים עוד נגיע בהמשך. טוב, אז קצת נראה בתוך כוחות הנפש. כוחות הנפש שונים יש בקומתו הרוחנית של האדם. מקובל לחלקם לארבעה עיקריים, שכל, רגש, רצון ודמיון. השכל זה החלק בנפש החושב, המנהל, קצת מורם, אולי גם קצת מנותק כזה, הוא יכול להתפלפל בלי, קצת מנותק מהמציאות עצמה. הרגשות, אנחנו יודעים מה זה, נכון? הרצון. זה הבחירה שלי בסוף, מה לעשות, לרצות ככה, לרצות ככה. והדמיון, שאותה אנחנו רוצים קצת יותר להגדיר. בואו נראה קצת היחסים בין חלק מהכוחות. השכל, החשוב העיקרי בכוחות, מכונה בדברי הראשונים מלך הכוחות. בסדר? הוא המלך, הוא מנהל בעצם את הכוחות, הוא לא רק עוד כוח יותר גדול, הוא גם נותן איזה סדר, הוא מארגן את כל את כל הכוחות, יודע איזה כוח להפעיל בכל שלב, יודע לבקר את הכוח, האם זה נכון או לא נכון, זה השכל, המחשבה. מלך הכוחות, ושהוא צריך להיות המכוון, השולט, המארגן, המסדר את כל הכוחות, את כל כוחות הנפש העומדים תחת מרותו, והם, תכף נראה, זה כמו, אפשר לראות את זה גם כשמסתכלים בחברה, אז שיש חברה, צריך להיות איזה הנהגה. איזה כוח חושב שמוביל את החברה, נכון? אם יש בצבא, אז יש מפקד, אם יש נערים, אז צריך איזה מישהו שהוא מנהיג. בעצם איזה כוח חושב שמתכנן, שיודע להוביל, לקחת את כל הכוחות, לסדר אותם, נכון? אם אין מחשבה, אז כל כוח לא יודע לאיפה ללכת, הוא לא מתנהל, הוא רק זורם. בסדר? אז זה השכל. ואיך הוא מארגן את כוחות הנפש? והם כל הכוחות הנפש הם תחת מרותו, והם הרגש לסוגיו השונים, איך הוא מנהל את הרגשות. הוא נותן מקום לרגש, אבל אז הוא בורר אותו, אם הרגש פה נכון, והרגש פה טועה בתגובה שלו, במינים שלו, בעוצמות שלו. בסדר? אז זה הפיקוח על הוא לא מחליף את הרגש, כן? תחליף את הרגש, אבל הוא יודע לסנן ולדעת לקבל את הנקודות האמיתיות שיש ברגש, או אולי לבקר אותו לפעמים מאוד, להגיד את הרגש פה לא במקום, הוא לא נכון. טוב. הרצון המכוון, מכוון לבחירה טובה או להפקה, הכוח יותר נמוך, זה הדמיון. ואנחנו רוצים קצת לדבר על הדמיון. יש להכין עד הבנת כוח הדמיון, שזה נושא סוגייתנו. אז אנחנו היום יותר מתעסק עם הדמיון, מצד המתנה שבו, מצד הכישרון שיש בו, איזה דברים גדולים מאפשר לנו דמיון בחיים שלנו. אנחנו לא נדבר על הדמיון, לא נבקר את הדמיון. בהמשך, כשנדבר אז נתעסק עם דמיון מופרז ומה הגבולות גזרה שלו, מה הבעיות שלו. עכשיו יותר נדבר אחד הדמיון כשלעצמו, כשהוא לא מופרז, דמיון שלא מופרז, הוא חלק מהכוחות שקיבלנו ואנחנו מודים הקדוש ברוך הוא עליהם. אז רק יותר קצת ננסה להגדיר אותו. מי שרוצה יש איזה מושג להגיד מה זה נקרא דמיון. רגע, שתכה לכותרת דמיון. משהו שהוא לא אמיתי. הכוח הוא ודאי אמיתי. זאת אומרת, אבל התמונה שלו, המחשבה מצד הדמיון, היא לא אמיתית. זה כבר אולי החסרונות שיש לו. כי יש לנו דמיון לא בשביל שכל דבר שהוא יגיד הוא לא אמיתי, נכון?
אבל כאילו
זה לא מוגבל. אז הוא לא מוגבל, ולכן זה לא אמיתי, זה הבעיות שלו. אז איפה היתרון שלו? איפה הכישרון של הדמיון? של מה הוא הגיע? מה הוא תורם לנו? יש לבעלי חיים דמיון? מה זאת אומרת? שאיפות כאילו? שאיפות אני אעשה מדומיין? זה הכל מה?
אתה יכול לראות את עצמך שזה כאילו לדומיין. כאילו לצייר לך בראש שאת זה יהיה, כאילו משהו שאת השם שיהיה, אתה יכול לדומיין את זה.
הבנתי. אז לא שאיפה, אלא אני רוצה להגיד איזה משהו, ואני עכשיו מצייר את זה ואומר איך מלביש את הדברים. יפה. אוקיי, בסדר? עוד דברים? שרוצה להוסיף?
זה משהו יותר מוכני, לא?
נכון.
הוא
עוזר מיני
וקשר יותר
בין הרפש לתחיל. יש לבעלי חיים דמיון? מה אתה אומר? מה?
לא.
טוב. סעידה? טוב, בסדר? בואו נראה ככה. עניינו, שתי נקודות אנחנו רוצים ככה להרחיב בכוח הדמיון. עניינו המיוחד של הדמיון הוא בחיבור השכל, כלומר השכל עם הגוף, כלומר הרוחניות עם החושים. החושים מקשרים את האדם עם העולם הרחב שמסביבו, הם המאפשרים לו קישור ממשי ועמוק, קישור חי ובריא, מציאות, הגשמית, לא קישור רוחני מופשט. ההתחברות בלתי אמצעית של רגיעה, שמיעה, משיכות הדון. אבל השפעתם של החושים רגיעית היא חולקת. לרגע רואה האדם דבר מה, לרגע טועם או מריח, ומיד, ומיד פג ממנו אותו קישור. משפג השפעתו הרגיעית של החוש, שמור בקלות הוא בדמיון. מכוחו של הדמיון זוכרת הנפש את חוויית החושים. בואו נגיד את הדמיון. נתחיל עם חושים. החושים. החושים זה האפשרות הבסיסית שלנו כדי לפגוש את החיים, נכון? אני רואה, אני שומע, אני ממשש, אני מריח, נכון? הפגישה הכי פשוטה עם המציאות. יש את זה גם לבעלי חיים, נכון? אדם עיוור לא עלינו, והוא קצת מנותק מהמציאות, נכון? ואם יש לו כמה חושים שמוגבלים, אז הוא עוד יותר מנותק, הוא בתוך עצמו. לכן החושים זה מתנה אדירה כדי לפגוע את המציאות, אנחנו אפילו כי לא מתייחסים לזה, אפילו זה פשוט. זה מתנה כאלה גדולה כדי ש... אני אבין מה המציאות, בצורה אחרת פשוטה שלך, כמו שבעל חיים פוגש את המציאות. בסדר? ולפני התגובות, אם זה טוב לי, לא טוב לי, אני נהנה מזה, לא נהנה, לפני יצירת רגשות, יחס הדבר הזה, פגישה עם המציאות. אמא שלי סיפרה לי פעם שאמר אחד הרופאים, אני שחרר, אמר אנשים מבוגרים שמאוד מאוד ישמרו או ישקיעו לראייה שלנו בשנייה שלנו. זה משקפיים, כל מיני מזרי שנייה כאלה, כי זה חלק מה... זה תקשורת המציאות, ברגע שמאבדים את זה, אז לאט לאט קצת יותר איזה ניתוק. אז הדבר שלנו הוא מאוד מאוד פשוט, הוא זורם, אבל זה החושים, בסדר? הדמיון הוא שלב אחד אחרי החושים. יש לבעלי חיים דמיון, אז בואו נגדיר אותו. אחרי שהחושים ראו משהו, חושים הם מאוד טכניים, זה חלק מהגוף, זה חומרי. ראה משהו, עכשיו שהוא לא נמצא, הוא כבר לא רואה, נגמר, אין כלום, הוא לא זוכר שום דבר, הוא לא נכון, באמר. החוש רק קולט כשהוא עכשיו רואה זה, הוא שומע זה. החוש הוא מאוד פרימיטיבי נקרא לך, בסדר? הוא גם לא יודע לחבר כמה חושים ביחד. נכון? הוא רואה משהו, שומע משהו, מריח משהו, הוא לא. אנחנו עושים חיבורים, נכון? אם אני נכנס ורואה את הדלת פה, אני מכיר אותה, אני רואה אותה משם, אז כבר יש לי ציור כזה, שהוא בדמיון, שכשנפתח הדלת, אז יש פה קפסולות למשל, שנעלמו. ואיפה אני יודע, לא ראיתי קפסולות. כי יש בדמיון, ראית את הדלת פעם, ויש לך איזה שעה שאתה מגיע, אז ישר לך איזה ציור כזה שחיבר את כל מה שחווית, בסדר? בסדר, זה מובן? נכון, אז זה נמצא, הזיכרון הזה, הזיכרון הפשוט הזה, הוא, הרושם הזה, הוא נמצא בדמיון. הוא גם זוכר רשעים שהיו, והוא גם יוצר את החיבורים, יוצר איזו תמונה. יכול להיות שזה מייצר עוד כמה, בסדר, אדם יכול, מריח איזה משהו, בסדר, נגיד, נמצא בבית, הוא מגיע לסעודת שבת, מריח איזה משהו, אז ישר כבר עושה כבר כמה חיבורים, יש לו, כבר מדמיין, לצייר איזה ציור של מה יש, נכון? זה עם הדמיון, זה לא עם החושים. חושים אמרתי מאוד מאוד טכני. אנחנו מעריכים את החושים, רוצים את כל החושים, זה מתנות, בסדר, אבל שתי היתרון של הדמיון ביחס לחושים זה בינתיים הוא משני דברים. א', הוא זוכר את הרושם של החוש גם אחרי זמן, כלומר, נגיד הוא ראה פה, אז הוא יודע עכשיו, כשהוא חושב על מדרשה, יש לו בראש ציור, נכון? כי הוא זוכר. הרושם נמצא בפנים, הרושם כתוצאה מהחוש, נמצא בדמיון ונשאר. זה אחד. ודבר שני, הוא גם מצרף כמה חושים ביחד ויוצר תמונה. בסדר? עוד לא תמונה שכלית, נכון? זו תמונה מאוד מאוד חווייתית, לא שכלית בכלל. הבעל חיים, אחד מקורי המשפחה שלי קנו עכשיו איזה כלב, אז בבית הוא איתם ככה בבית. בקיצור, אז הם רואים שהם יוצאים אותו לטיול, אז הוא מאוד עצוב. אז אם מישהו אומר בבית המילה טיול, אז ישר הכלב מתחיל לקפוץ, בסדר? הוא לא ראה שום דבר, לא כלום. נכון? אבל הוא שמע משהו, בטח הוא מתרגם את זה לעצמו, וישר הוא קושר את הטיול, חוויה טוב. אז אם רוצים להגיד שהם הולכים לטיול, אז הם רואים את זה במילה אחרת. כנראה שכל שבועה אני צריך להחליף את המילה, אבל זה לא במקלבים. בסדר? אבל בסדר, זה דמיון, יש לו דמיון, נכון? חוש, חיבה, יש לו תמונה, יש לו ציור. זה ציור מאוד מאוד בסיסי, בסדר? זה עוד לא חשיבה ועוד לא העמקה, כלום, שום דבר, לא קשור לשום דבר. בסדר? אז יש את החושים, ואז הדמיון. כדי להצליח לייצר קשר בין השכל, שהוא החשיבה, לבין המציאות עצמה, יש לנו חושים, ואז דמיון. השכל, הוא לא יודע לפגוש מציאות. הוא לא חי את המציאות. הוא קר, הוא נתחן כזה, פלספן. נכון? הוא צריך נתונים כדי להכיר את המציאות. נכון? אז הנתונים הוא קבל את הדרך חושים, ואז הדמיון מצייר לו תמונה, ואז השכל עכשיו יכול קצת לקבל אותו. נכון? בואו אני רוצה לראות את זה בפנים. החושים, אני בשורה השנייה. אולי מהתחלה. הדמיון הוא אחד שהדמיון הוא בחיבור השכל עם הגוף. הרוחניות עם החושים. החושים מקשרים את העולם עם העולם הרחב שמסביבו. הם המאפשרים לו קישור ממשי ועמוק, קישור חי, בריא, המציאות הגשמית. בסדר, חווה את המציאות בצורה הכי פשוטה. לא קישור רוחני, מופשט. ההתחברות בלתי אמצעית של ראייה, שמיעה, משות חווים. אך השפעתם של החושים רגעית וחולפת. הרגע רואה אדם דבר מה, הרגע טוען ומריח. ומיד פג ממנו אותו קישור. משפג השפעתו הרגעית של החוש, שמור בקלות ובדמיון, כוחו של דמיון זוכר את הנפש, את חוויות החושים. עד פה בסדר, אז דיברנו חושים, דמיון, אני רוצה עכשיו לראות איך הוא בדיוק יוצר את החיבור. בשם הרמב"ם מובא החוק המסכם בתמצית את היחס שבין הכוחות. בין השכל לבין החושים. אז הוא אומר ככה, אני חושב שזה אחד מתלמידי הגר"א, הוא אומר דבר כזה ככה. אין איש בשכל ואין מין כלל בחוש. כן, החושים וגם הדמיון הם מבינים פרטים. הם יומדים לקלוט חוויות חיות. הם לא יודעים ליצור כלל, הם לא מבינים ערך, הם לא מבינים מכנה משותף. אז החוש, כשהוא אוכל שוקולד, הוא לא מבין מה זה מתוק. את מושג המתיקות הוא לא מבין. הוא מרגיש שמתוק לו, הוא יודע להגיד נעים לי, זה מה שהוא יודע. השכל, הוא אצלו זה הפוך. הוא לא יודע לפגוש פרטים, הוא פוגש כלל. בסדר? אם אתה רוצה, יש רגילים כאלה של מכנה משותף, נכון? אתה נותן איזה 1, 2, 3, 5 דברים שלא קשורים אחד לשני, אתה רואה, אתה שואל אותו מה זה, הוא לא יודע מה לעשות עם זה. הוא ישר מחפש איזה כלל, נכון? אמרתי, כן, יש פה מאכלים, בסדר, אז הוא נרגע, נכון? השכל הוא מבין רק דרך כלל. אין אצלו פרטים. הוא מבין מה זה מתיקות, הוא יודע להגיד מה זה מליחות, הוא יודע לתת על זה הרצאות, להסביר מה זה. אבל הוא לא פוגש את זה בצורה חיה. אז החושים הם מאפשרים לנו גישה חיה, זאת אומרת, גישה חיה עם הפרטים של המציאות, עם המתוק, עם הסדר וכו'. הדמיון יוצר את התמונה, כי כמה חושים ביחד גם זוכר את הרושם הזה, ואז השכל עכשיו מסוגל לקבל את התמונה. הדמיון מביא לו את התמונה. תראו, נקרא את זה לפנים. בשם הרמב"ם מובא החוק המסכם בתמצית היחס שבין הכוחות אין איש בשר ודמיון בכלל כחוש, אין החוש והדמיון קולטים עם כללי, כי הם דברים פרטיים בלבד. חוש הטעם לדוגמה חש בטעמה של המונה פרטים איתם הוא נפגש, ורשמי חוויותיו נשמרים אחרי כן בכוח הדמיון. אומנם אינם מכירים מושג כללי, מושג מופשט של מתיקות, מושג כולל המשותף לכל הרצונות המתוקים. לעומת זאת, זה מצד החושים. לעומת זאת, כוחו של השכל, הפוך. אין איש בשכל, אין איש אחד בשכל. הוא יודע להגיד מה זה אנשים, מה זה נשים, מה זה בעלי חיים, מה זה עצים, אבל הוא לא יודע, אין לו פרט. אין פה תפיסה של פרט זה פרט אחר. כשאנחנו לומדים בשכל דברים, אנחנו לוקחים עוד נתון, עוד נתון, עוד נתון, ומזה אנחנו מרכיבים כללים. אלא תפיסה כללית של מושגים ופשטים. מכירו את מושג המתיקות, אך אינו יכול לחוות חוויה חושית של טעם מתוק בסוכר. וכדומה. מפגש החיים במציאות, זקוק אפוא השכל לחושים ולדמיון להעביר אותם את זה. אז אמרנו ככה, הדמיון, השכל לא מסוגל לפגוש את הפרטים של המציאות. הוא בטח לא חיימן, נכון? השכל הוא מאוד קר, אנשים שהם מאוד שחלטנים כאלה קרים. אתה מרגיש שאתה מת מקור לידם, נכון? משהו כפוש, משהו לא חי, נכון? זה, אתה רגיש שזה מקרה קשה, הוא לא מנתח אותו ישר בשכל, אתה מרגיש משהו שם מת. כי הוא לא מצליח לפגוש פרטים, נכון? מי שפוגש את הפרט זה החושים, זה הדמיון. הדמיון אז יוצר את הקישור בין החושים לבין השכל, כדי שבסוף האישיות, כל הכוחות הנפש, גם השכל יפגוש את המציאות, אני צריך את החושים והדמיון, ואז הפגישה. בסדר? אז זה הקשר בין השכל לבין החיים, בין המציאות לבין הגוף, זה הקשר בין הרוחניות ממילא לכל החושים, למציאות. עולם הערכים שיש לי, שנמצא בתוכי, איך אני איתו, אני פוגש את המציאות, איך החושים ואיך הדמיון. בסדר? זה מובן, בסדר, תודה. טוב. יוצא בעצם שהדמיון הוא אלוף בלחיות המציאות, בלחוות אותה, בתוך כך מתרגש ממנה מאוד מאוד. הרבה יותר מהשכל, נכון? הוא הרבה יותר פוגש את המציאות. השכל פחות פוגש את המציאות. הוא מנתח אותה, אבל הוא לא פוגש את הפשט שלה. והשכל, היתרון הגדול שלו, זה שהוא יודע להגדיר, יודע באמת להבין לעומק את המציאות יותר טוב מהדמיון ומהחושים. נכון? הוא המנתח. אבל צריך את שניהם. אין דבר כזה אדם בלי דמיון, בסדר? אין דבר כזה בעל חיים בלי דמיון. אפשר לחיות ככה. אתה תגיד בעל חיים בלי חושים. הוא לא פוגש, הוא לא יכול להרכיב תמונה, אין דבר כזה. בסדר? אז זה התפקיד של, של הדינים, בסדר? ליצור את הקשר הזה. טוב, עכשיו, ועוד משפט אחד על זה, למה הדמיון יותר עלול לטעויות מאשר השכל? יותר עלול לטעויות, נכון? החושים קלטו את פשט המציאות, אבל בסוף להרכיב את התמונה, לפעמים אתה מרכיב אותה נכון, לפעמים אתה לא מרכיב אותה נכון. נכון? שכל, לכן התפקיד שלו זה לבקר, לברר בעצם התמונה שנתת היא תמונה נכונה או תמונה לא נכונה. בסדר? היה איזה מישהו, לסיפור כזה מזה מישהו לא מזמן, הוא אמר מישהו שאלה הודעה לאיזה חבר אחר, אני מכיר את שניהם, והוא מאוד מאוד נפגע בו, כי לא החזיר לו הודעה על איזה משהו מאוד חשוב. אמרתי לו, מה, אתה מסתכל על זה ככה, סתם, הוא לא רוצה להחזיר לך שער הודעה, הוא רוצה לעשות כזה פגישה או איזה משהו. ככה חשבתי באמת, לא רציתי לעודד אותו, אני צדקתי פה. אחרי זה הלכתי לפגוש את אותו האדם, אמרתי לו, תשמע, הוא נפגע מהדבר הזה, אמרתי לו, אני מזמין אותו לפגישה. אז הוא חווה את המציאות, הוא שלח הודעה, לא קיבל, ישר עשה תרגום דמיוני, נכון? ואז נפגע, נכון? במקרה הזה אני כאילו הייתי הספר, כאילו הייתי נגוע. אמרתי, תשמע, התמונה שהרקבת היא לא נכונה. זה לא נכון. אני שומע את הנתון, אבל פרשנת לא נכון. הדמיון יכול לפרשן לא נכון. אני יכול לטעות, לכן השכל צריך לבוא לבקר אותו, לברר אותו, זה נכון, לא נכון. בסדר? טוב, כן.
צריך לפתח את
החושב הזה? של הדמיון? צריך לפתח את הכל. הסיכון יהיה, לא נדבר על זה היום, הסיכון יהיה אם הדמיון בסוף יתפתח ויהיה שולט יותר מאשר השכל. שם תהיה בעיה קשה. אבל אם הוא יתפתח באותה פרופורציה גם השכל, ותמיד השכל נשאר שולט, אז זה מצוין. כוח דמיון מפותח ומאפשר הרבה דברים טובים. פוגש יותר את המציאות, יודע לצייר כל מיני דברים. צייר לא בסדר. בסדר, זו מדענה מצוינת, נפלא, כל כוח שאנחנו רוצים מאוד מאוד לפתח אותו. גם את החושים, אני לא יודע איך הוא מפתח אותם, אבל... אבל כן, מה? יש לפתח ויש לכוון, פה משני דברים שונים. אתה כוון אותו כל הזמן, אתה רוצה, נדבר עוד קצת בהמשך. בסדר? מפתח כמו כל כוח שאתה מזין אותו, אז הוא יותר, אז הוא יותר מתפתח, משתמש בו יותר, יותר מתפתח, ועוד. טוב, זה דבר ראשון. דבר שני, תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא, עד עכשיו דיברנו על הקשר, כן? כדי שהשכל, שכל האישיות תפגוש את הנטע הזה, צריך גם לדמיון. תפקיד חשוב נוסף יש לדמיון, והוא הארגון המעשי של הכוחות. החיים זורמים בסופו של דבר כפי הנקלט בדמיון. כל עושר החוכמה נקלטת באדם בלימודו, בעמלו בתורה, בכל עומק רשמי המוסר ויראת שאנו מפתחים וכירו נחלים ונוצרים בסביבות ממוסד, אנחנו מורים לו בכל רגע ורגע מה ראוי לעשות ומה ראוי להישמר. דמיון מהווה ממצפן מוסרי וערכי, אשר בעזרתו הופכים החיים במהלכם הדמיון. לא בכל רגע ובכל עניין יכול אדם לחשוב ולעיין בספרים, כיצד לנהוג, לא בכל דבר יכול לשאול שאלת חכם, לכן כך הם בנויים החיים. זורמים במהירות ותובעים תשובה והדרכה מיידית בימים רבים. וזה מסייע הדמיון. עמל התורה ורוב החוכמה ולשמי הרעיונות המוסריים נקבעים בציורים טובים וישרים בכוח הדמיון. כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכה וכוונתה של התורה נעצר בקירו וכוח המדן. הוא המורה לו בכל דבר ועניין מה נכון לחשוב, לדבר ולעשות. הוא המאפשר את הצעידה הטבעית בדרך הטוב. והרתיעה הטבעית מן הרע. כן, טוב. הכן חלק בעיקר בעבודתנו, הרוחני סביב הדמיון, ליישר אותו, לתאר אותו, להכין מצוירה וחפצה נגמת העיני והיושר, כדי שיהיה בכוחו להוציא אל הפועל את החיים שלנו. כן. אז תפקיד נוסף יש לדמיון. אם עד עכשיו דיברנו שיוצר את הקשר אולי יותר כתוצאה מהמציאות, אליי, נכון? כדי שגם השכל יפגש עם המציאות, אז צריך חושים דמיון. עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת מהם. הפוך. בוא נפנה, אני אגיד כאילו מה ש... החיים ברגע רגע הם לא מתנהלים בשכל. כי השכל הוא מאוד מאוד איטי. אם אני רוצה עכשיו לדעת, אם במשפט הבא, במשפט שאני עכשיו הולך להגיד, אם יש בו לשון הרע או אין לשון הרע, או שאני יוצא לרחוב ויש דברים לפני כן שאני רוצה לראות, לדעות שאני לא רוצה לראות, נכון? אז אני לא, השכל הוא לא הדומיננטי כל הזמן שם. השכל, כי השכל מאוד מאוד איטי, אי אפשר לחיות עם השכל. השכל הוא מאוד מעט את כל הקצב. הוא מברר, הוא שואל שאלות, תורנות, חסרונות. החיים הם כל כך מהירים, הם דורשים תגובה מיידית לכל דבר. נכון, פתאום ראית משהו, נפגשתי משהו, איך אתה... אתה לא יכול כל שנייה לבוא, לשאול, לפתוח ספר, מה צריך לעשות. גם לא להפעיל את השכל כל רגע. אז איך זה עובד? יש כל מה שחינכנו את עצמנו, הכל בסוף אגור בדמיון, ועכשיו הדמיון מגיע, לא השכל שלי מגיע. ולכן זה יהיה מאוד מהיר. באמת, אני אגיד אולי משפט בסוגריים, אחד הדברים שככה, כדי לנתח טוב, לראות מה התמונה, אם התמונה שאני קולט היא מהדמיון או מהשכל, זה המהירות. השכל לא נותן תגובה מהר, כי הוא שואל שאלות, מברר, חוקר. דמיון הוא מאוד מהיר. אז המציאות, בסדר, זה סוגריים ככה כדי להבחן לפעמים או תחשוב על זה. אבל אני אתן דוגמה, בסדר? יש עוד הרבה דוגמאות לזה, אבל... אני אדם מאוד חינך את עצמו למוסר מאוד גבוה, לרגישות, לבני אדם. הוא עבד על זה, הוא למד על זה, בסדר? עבד עם עצמו. אחר כך כל החשיבה והלימוד הם בסוף הם נאגרים בדמיון, נקרא לזה הכוח האוטומט של זה. עכשיו כשהוא נמצא בחברה, פתאום מישהו מדבר לו עם מישהו אחר, אז ישר הוא מגיב, נכון? האוטומט שלו מגיב ישר, משהו פה לא טוב לי. או משהו פה לא טוב, נכון? זה לא בערך השכל. אם אדם עוד לא פיתח את זה מספיק בתוכו, אז זה לא יהיה לו הרגשה אוטומטית שמשהו לא טוב, הוא רגע, הוא יעצור, הוא יחשוב, רגע, זה מסתדר, לא מסתדר, זה שכל. אבל אם הוא כבר פיתח את זה בצורה טובה, אז האינטואיציה שלו תגיד בצורה טוב, משהו פה לא טוב. או שהוא ילך משם, או שהוא ישר יעצור את זה, או שהם לא מדברים ככה, נכון? זאת אומרת, כל מה שאדם למד, חינך את עצמו, עכשיו הוא נמצא מונח מוטבע בדמיון. שהדמיון עכשיו, הוא מנהל לנו את האוטומט, איך שאנחנו מגיבים לדברים. בסדר? כשאני מגיב אוטומט, אני לא הפעלתי שכל שם. השכל הוא יצר, בעצם יוצא שם כל הזמן מעצבים את הדמיון שלנו. מעצבים אותו, מיישרים אותו בעזרת השם, עד שהוא אחרי זה לבד יודע להגיד משהו לא טוב פה, בסדר? הוא כמו שיש אינסטינקט מאוד פשוט, שגם אצל בעלי חיים, שמשהו פתאום מפחיד הוא בורח. נכון? אז מאיפה הוא יודע לברוח? מי אתה רואה? הוא בעצם בכלל לא חושב. אבל יש לו בדמיון משהו כזה, הוא קלע את התמונה, הוא יודע שישר שהיא מפחידה, הוא בורח, נכון? אז הדמיון הוא לא כבר קליטת התמונה, הוא גם ניהול החיים אל מול המציאות הזאת. בסדר? הוא רואה מציאות, הוא מגיב עליה בצורה מהירה, כי החיים מחייבים את הזרימה הזאת ואת המהירות הזאת, מתוך מה שנמצא אצלו בכוח הדמיון. אם הוא למד הרבה על לשון הרע, הוא מאוד נקי בזה לפיתח את עצמו, עכשיו שישמע לשון הרע, אז תיחב לו, לא יהיה אותו, הוא ירגיש לא נוח, בסדר? אם הוא לא למד על זה, אותו אדם שומע את אותו דבר, מבסוט, הכל בסדר, נכון? מה ההבדל ביניהם? שתיהם למדו לפני כן לקרוא את לשון הרע. זה כבר זה מונח בדמיון שלו, באוטומט שלו, ולכן האוטומט ישר מתרחק מהדבר הזה, לא טוב לו. והשני הוא עוד לא פיתח, עוד לא חינך את הדמיון, את האוטומט שלו, וזה, ולכן הוא מקבל הכל, עד ש... עד שיפתח את זה. בסדר? אז מה התפקיד הנוסף שאנחנו רוצים להגיד ביחס לדמיון הוא שבסוף מי שמנהל את החיים באוטומט שלהם, בכל רגע, ואין סוף דברים שאנחנו עושים כל רגע, זה הדמיון. ולפי מה הוא מנהל? לפי מה שפיתחת אותו. לפי מה שעבדת וישרת אותו, נכון? ומה שמונח עכשיו בדמיון שלך, ככה, לפי זה ככה אתה מתנהל. בסדר? אז אולי נקרא את זה עוד פעם, בסדר? ואם יש שאלות על זה, אז תגיד, זה תפקיד שונה לגמרי מה שאמרנו קודם. בתפקיד הראשון דיברנו על זה שהוא יוצר את הקישור, חלק מהקליקה של המציאות. פה זה לא קליקה של המציאות, זה התגובה של המציאות, נכון? איך אני מגיב, איך אני מתנהל, איך אני... מה אני עושה, מה אני מרגיש ישר ביחס למציאות, נכון? זה לא דרך השכל, כי השכל מאוד איטי, אם הכל היה עובר דרך השכל, אז זה היה לוקח הרבה זמן. זה דרך הדמיון, והדמיון מגיב לפי מה שהשכל בנה אותו. תפקיד חשוב נוסף של הדמיון הוא הארגון המעשה של הכוחות. החיים זורמים בסופו של דבר כפי הנקרא בדמיון, כוחו של החוכמה הנקראת באדם בלימודו באמנות הרפואה לא מכיר שמי המוסר ויראת שאנו נחקקים בקרבו, מתחרים ונעצרים בציורי דמיונות, והם אמורים לו כל רגע ורגע מה ראוי לעשות ומה ראוי לשמר. הדמיון מהווה ממצפן מוסרי וערכי אשר בעזרתו הולכים החיים במהלכם הפיזית. ולא בכל רגע ובכל עניין יכול האדם לחשוב ולעיין בספרים כיצד לנהוג, ולא בכל דבר יכול לשאול שאלת חכם. לא כך בנויים החיים. זורמים הם במהירות, תובעים תשובה, בדרכה מיידית ימים רבים. וזה מסייע הדמיון. עמל התורה, רוב החוכמה וראשונה הרעיונות המוסריים, נקבעים בציורים גדולים וישרים בכוח הדמיון. כל מה שחינך האדם את עצמו, כל מה שהתעלה בדרכה, בכוונתה של תורה, נעצר בקרבו, בכוח המדמה. הוא המורה לו בכל דבר עניין, מה נכון לחשוב, לדבר, לעשות. נכון? בצבא יש את זה בדל, שכשרוצים שחייל יגיד, נכון, בזמן אמת, אתה לא רק אומר לו מה צריך לעשות. כי יש אינסטינקטים שמרחיקים אותו. הוא שומע עכשיו יריות, האינסטינקט הפשוט זה לברוח, נכון? או לעמוד במקום. אתה צריך לחנך אותו, אתה לא רק מסביר לו. אתה מפמפם לו עד שזה נכנס באוטומט שלו, שכשיש איזה משהו, הוא מסתער ולא בורח. נכון? כלומר, העברת את זה מהשכל לדמיון, לתגובה, לאוטומט שלנו. וגם אנחנו ככה, בכל דבר, אנחנו רוצים שהדברים יופנמו בצורה כזאת שהחיים שלי מגיבים, לא רק השכל שלי. נכון שיש דברים שאני לא יודע, אני צריך לחשוב, בסדר. אבל בסוף, החיים הם מחייבים מהירות הרבה יותר גדולה. הגן, חלק, הוא המאפשר את הצעידה הטבעית, בדרך הטוב, הרגיעה הטבעית מנהר. על כן חלק ניכר מעבודתנו הרוחנית סביב הדמיון הוא ליישר אותו, לתאר אותו, להתאים את ציורה וחפץ השם. במגמת האמת, ביושר, שיהיה בכוחו להוציא אל הפועל את החיים בשלמותם. אני אתן עוד דוגמה. אם אדם מאוד מאוד רחמן, ישראל הרחמנים, עכשיו הוא צריך להיות לוחם. ואז הוא מגיע ועוד כל מיני ילדים קטנים, אבל הוא מבין שעכשיו זה מלחמה. ויש שם, לא יודע מה, לקחו חייל ישראלי חס ושלום משהו כזה, נכון? אתה צריך לחנך את הדמיון שלך, להפעיל אותו, את התאומת שלך, בצורה לפי מה ש... לפי האמת. אז אתה ביררת את הדברים עכשיו. עיצבת את הדמיון על פי מערכת הערכים שלך, לפי היושר שלך, באמת, נכון? עכשיו כך הוא... ואם לא תעשה, אז הוא יעשה לפי מה שהוא מרגיש, או לפי הדברים, כל עוד הוא לא עבר איזה עיבוד. אז דמיון כל הזמן מקבל איזה עיבוד, כן? אבל זה לא השכל. השכל הוא המחנך, הוא המורה שלו, הוא המכניס לו הרבה חומר למידה ולומד תורה, בסדר. אבל בסוף זה נמצא בתוך הדמיון באוטומט שלו, נכון? בסדר, מובן לתפקיד הזה? תפקיד אחר לגמרי, בסדר? שני דברים עברנו. דבר ראשון, הוא יוצר את הקשר בין השכל לבין החיים, בין המציאות, נכון? בין הרוחניות, בין הערכים לבין המציאות, דבר ראשון. דבר שני, הוא גם מנהל את המציאות בטבעי שלה, ביומיומי שלה, בסדר? באוטומט שלה. על פי מה שהשכל כיוון אותו, יישב אותו, בסדר? בנה בו. אולי, על אף חשיבותו הרבה, למטה מכוח המחשבה מקומית, אחרי שהצברנו כמה הוא חשוב, אין דבר כזה, אין דבר כזה אדם בלי דמיון, כן? משהו תיאורטי, אדם בלי דמיון זה אדם שמנותק בין המציאות לבין השכל, בסדר? לא ניתוק כזה. או אדם שהוא לא יודע, לא מתנהל, הוא לא יודע להגיב על שום דבר, הוא לא מגיב, זה לא נכון, אין דבר כזה. למרות שהוא כזה חשוב, ואמרנו, לכן יש לו גם בעלי חיים, כי זה תנאי הכרחי לחיים, בסדר? זה עוד לא תנאי לאדם, זה הרבה יותר בסיסי, זה חלק מהתנאי בסיסי כדי לחיות. על אף חשיבותו, הרבה למטה מכוח מחשבה מקומו, כך ראוי להיות. כן, זה חשוב לדעת את זה מאוד, שבאמת, אחרי שמבינים את הערך שלו, ושמחים בו, תמיד נשמח בו, אנחנו צריכים לדעת את המיקום המיוחד שלו. פה, אחרי זה, פה, זה מתחילים כבר האפשרות ההפרעה שלו. בעולם הוא יכול לשמר היחס הנכון בין הכוחות, בין הדמיון, שהוא הכוח הנמוך יותר, למה הוא הנמוך? הוא מאוד בסיסי, יש לו גם לבעלי חיים, בסדר? אז מצד אחד הוא כל כך בסיסי, הכל כך צריכים אותו, מצד שני, לסמוך על הכוח הבסיסי שהוא ינהל את כל האישיות שלי, זה מאוד מסוכן, בסדר? זה כמו לתת לילד לנהל איזה ארגון מאוד גדול. אתה לא יכול לך, נכון? הוא שולף כל דבר, הוא ישר ומגיב, הוא לא חושב, הוא, נכון? מצובח מאוד, אין שם מחשבה. אוי לו למי שמהפך את סדרה, פתחת אותו לעשה, עושים בו דמיון, או הרגש, מקום בראש, מבחים חבים חכמתו, ומצאו מחון, זה חיים של ילדים, אין לנו גודל, נסחים, סדר, ומאדריך, מצב זה אינו נורמלי, ועד לא עזיק מאוד. לא לחינם, בשונה מכל אחד בני אדם, עומד באדם הראש, כל משהו למעלה מכל עבר, עבריו. למה? כי הוא שולט, מפקח על כולם. הוא צריך לאבד את כל נתוני החושים, למיינם, להבחין כאן, בין טוב לרע, ואני אומר בשקט. אם יסלף האדם דרכו, יכניס לקרבו את שלל ציורי החוש והדמיון, ולא לבררם בבירור מוסרי, הגון, עמוק, מדויק, אם זה לא מספיק מקצועי, לא מספיק מוסרי, אם זה מתדרדר בדרך הפחדים, לא מוצא דבר. בסדר? דיברנו שתי תפקידים של הדמיון, המצוינים, החשובים מאוד. אם כאן נדבר טיפה, הסיכון, מה הסיכון? לא אם הוא לא מפותח, אלא אם הוא תופס את המקום של השכל, הוא הכוח המחליט, זה כבר מסוכן לנו. אמרנו עוד נקודה קטנה, מתי נדע אם השיפוט שלי או דמיון או שכל? טוב, נשאר לדבר. טוב, תודה רבה.
תודה רבה.